אנחנו בסנהדרין דף כ"ב עמוד א'. אז הגמרא שואלת לרבי שמעון דאמר כתב זה לא נשתנה. או יפה מאוד, יש כוח, יש פה, תראה להם, בסדר. אם אני אומר שהכתב לא נשתנה, אז מה היא לא חעלין כתב על המקרא? אז למה באמת כל היהודים שהיו נוכחים לא הצליחו לקרוא את הכתב על הקיר בימי בלשצר? אמר רב, בגימטריה יכתב להון. זה נכתב בצורה מה שנקרא גימטריה, לא בצורה ברורה. איך? היה כתוב באטבש. אתם מכירים שיש אטבש? א' זה תף, ב' זה שין. אתה מכיר יוסף? אתה מכיר ריצ'י? אטבש?
אטבש גם
דק, הצבא, פסע, ים, נק, נס, כל. או הנה תראה לריצ'י, זהו, זה לא הרבה. אז נאמר, תעשה, זה לא בעיה. זה כאן. הצבא, פסע.
למה
זה? מה? זה סוג של גמטריה. אז במקום נכתוב מיני, מם נון א', מם נהפך להיות י', נון נהפך להיות כף, כן? אז תת, סליחה, יתת, יתת, אדח, פוג חמת, באטבש. מה פריש לו? מיני מנית, כאילו פרסין. מיני, מה זה מיני? מנה לקה מלכותה, והשלמת לך, הקדוש ברוך הוא בדק את הכמות זמן שאתה אמור להיות מלך, הגעת, זהו, השעון מצלצל. תקל, תקילת במוזניה, והשתחחת חסיר, נשקלת במוזניים, והקדוש ברוך הוא מצא אותך חסר. פרסין, פריס את מלכותך, הקדוש ברוך הוא הולך לחתוך את המלכות שלך, תיאהבת למדע ופרס, ולהעביר את זה למדע ופרס. יפה. רב אשי אמר, דילגתי, סליחה, ושמואל אמר, ממטוס ננקפי אל רן, שבעצם היה צריך לקרוא את הכתב מלמעלה למטה. כן? זה היה שלוש שורות, ומשום מה, רשי על דניאל כותב דווקא את זה. נהנה ממטוס ננקפי מנה תקל ופרסין. אוקיי, כן, ברור. ורב יוחנן אמר ענם ענם, זה מנה מנה, כתוב הפוך, לקט תקל. זה עוד רגע נגיע, זה התשובה השלישית. נשרפו ופרסים. רב אשי אמר שזה היה כתוב בצורה הפוכה, שהאות הראשונה שמו תמיד באמצע, אז במקום מנה נמה, נמה קטל. מה? אוקיי, החליפו את הראשונה והשנייה, פורסין. אוקיי, משנה, אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כיסו ואין משתמשין בשרביטו. חלק מהכבוד של מלך שתאם אותו עליך זה שלא משתמשים בסוס, בכיסא, בשרביט, ואין רואין אותו כשהוא מסתפר, ולא כשהוא ערום, ולא כשהוא בבית המחד, שנאמר שום תשים עליך מלך שתאם אותו עליך. ופה השאלה היא, על מי החובה לא לראות? חובה עלינו לא להסתכל? חובה עליו לעשות במקום שלא יראו אותו? מהקריאה הפשוטה של המשנה, הכוונה היא שאנחנו לא עושים את זה. אמר רב יעקב, אמר רב יוחנן, אבישג השונמית שהייתה, מה היה התפקיד שלה? משרת את המלך. ואבישג השונמית משרת את המלך, כתוב בנביא. זה דבר אחר. מאבישג השונמית, התיאור הקולד שלה, זה משרת את המלך. היא הייתה משרתת את המלך. אז היא מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה בן חגית, שהיה בן של דוד, אבל הוא לא היה מלך. מותרת לשלמה, דמלך היה. מאחר ושלמה היה מלך, ומלך משתמש בשרביטו של מלך, אפילו אם הוא היה אביו. ואסורה לאדוניה דהדיוטו. לאדוניה באמת הלך לבת שבע וביקש שהיא תדבר עם שלמה לתת לו את אבישג, ושלמה הבין שאם הוא יישא את אבישג זה כאילו הוא מלך, זה למה ששלמה הרג את אדוניה ברגע שהוא ביקש את זה. אבישג מהי? תכתיב, ואמר דוד זקן בא בימים. ויחסו בבגדים ולא יחם לו. ויאמרו, לא עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ושכבה וחיקך וחם לאדוני המלך. וכתיב, ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, ואז בתמצא בשג שולמית, וכתיב, הנערה יפה עד מאות, ותהיל המלך סוכנת, ותשרתיו, ותשרתיו. זאת אומרת, רשמית התפקיד שלה היה משרתת. מעשית, היא הייתה שוכבת לידו לחמם אותו. אמרה, זה אמרה לדוד, עם כל הכבוד, ננס בן, למה שלא נתחתן? אם אנחנו הולכים לשכב ככה, זה יותר גיוני שנתחתן. אז היא לא טיפשה, חוץ מזה שהיא צדיקה, היא גם, למה שהיא לא תהיה אשתו של צדיק גדול הדור, דוד המלך? זה באמת תמוע קצת, כי היא הייתה ילדה בסך הכל, ודוד היה זקן בא בימים, למה שהיא תרצה להיות נשואה לאדם זקן, שעוד מעט הולך למות, ואז המלך הבא זה הבן שלו, שלא יכול לישא אותה, ואז אין לה שום שידוך, אסור לישא את אשת אביו, ובאת אשת אביך לא תגלה, ואז היא בעצם מחבלה את כל החיים כאגונה, כאילו היא לא יכולה להתחתן עם אף אדם, ובכל זאת מתוך צדקותה, היא אומרת לדוד, ננס בן, אמר לה, אסירת לי, הוא אמר לה, תשמעי, אני לא יכול, יש לי כבר 18 נשים, את אסורה עליי, אמרה לחסרי לגן ונפשי לשלם ונקית, כשהגנב לא מוצא מה לגנוב, גם הוא אומר על עצמו, אני יהודי תמים, אני לא גונב. זה לא כי הוא לא גונב, זה כי אין לו מה לגנוב. כל אדם, כשאין לו אופציה לחתור, אומר, אני צדיק. אתה כנראה מדי חלש, אין לך כוח גברה, אתה כבר לא יכול להישא אישה, אתה לא יכול לקיים יחסים, אז בגלל זה אתה אומר שאתה לא יכול. אמר לו, קראו לי לבת שבע, וכתיב. עכשיו, דוד המלך, כתוב במקום אחר, לא זוכר איפה זה כתוב, שדוד עבד לכבוש את יצר התאווה. מאחר והוא חטא, אז הוא עבד ממש להרוג את היצר הרע שלו. אז כל הזמן הוא שוכב עם אבישג ולא קורה כלום, ולא רק זה, אלא שבגיל הזקן והמבוגר הזה, בעצם הוא הגיע למצב שהוא לא היה עם אף אחד מנשיו. אז אבישג חשבה, הוא לא יכול, גם שאר נשיו היה להם צד, שאולי הוא כל כך זקן, הוא לא יכול. אז כנראה שהם מחלו לו את החובה שלו, של עונה כלפיהם. אז קראו לבת שבע, אתם יודעים, יש מצווה דאורייתא של עונה, שבעל חייב להיות עם אשתו, מינימום לפי העבודה, לפי היכולות שלו. אז רוב האנשים זה מינימום פעמיים בשבוע, כשהם מותרים. אבל האישה יכולה למחול על זה, זה חוב שהוא חייב לה, חייב, אבל יכולה למחול, אז כנראה שאנשים מחלו לו. ויכתיב, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, המלך דוד זקן וכולו וכולו. אמר ויהודה אמר רב, באותה שעה קנחה בת שבע ב-13 מפות, זאת אומרת 13 פעמים הם יכלו, הוא היה יחד איתה, והיה מאוד מובן שהיה לו יכולת, זה לא היה בעיה. אמר רב שמן ברבא, בוא ראה כמה קשין גירושין. כן, אנשים לפעמים מתבלבלים, אני מאוד שמח שאנחנו לומדים את הסוגיה הזו יחד, שהרי הגמרא בגיטין דנה על מה אדם יכול לגרש את אשתו. ואנחנו נוקטים להלכה, אפילו מצא אחרת נאה אימנה. אז הוא יכול לבוא הביתה, לומר לאשתו, תשמעי, הגעת לגיל 30, 35, כבר לא יפה כמו שהתחתנו. אני מצטער, יש מנות יותר יפות בשוק, והצלחה עם הילדים, אני אשלח לך מזונות, כל טוב, להתראות. מבחינה הלכתית, על פניו... מה? הוא חייב לשלם לה את הכתובה, הוא חייב לשלם לה, בסדר, אבל בוא נאמר, הוא מצליח, הוא מצליח בפרנסה, יש לו את היכולות. הוא אומר לה, שמי, אין אישה עלה ליופי, בהצלחה. אז אנשים לפעמים חושבים, מה הבעיה? בא אליי אחד פעם ואמר לי, אני יכול להיות תורם לעם ישראל בכל כך הרבה תחומים, ואשתי צריכה לגור בווילה שלנו, והיא לא מוכנה ללכת איתי. בזמנו רצה לעבור לגוש קטיף, והוא רצה לעבור ולעזור לנור בכל מיני יישובים, ואשתי לא מוכנה, ובגללה העולם הרוחני שלי תקוע. אני לא מצליח להתקדם. ואני אמרת, לא אסור לך לגרש אותה. אז הוא אומר לי, מה אפילו מצא נאה אחרת נאה ממנה, מה אסור? אמרת לו, שמה. זה שמבחינה הלכתית יש לך כוח הלכתי, זה עדיין לא אומר שאין בזה את הבן אדם לחברו. אין צער יותר גדול שאדם גורם לחברו, מה?
אתיקה.
הלכה, יש הלכה אחת שאומרת, האם אני צריך להצדיק לבית דין למה אני מגרש אותה? לא. אני זכותי, יש לי זכות ממונית, יש לי זכות משפטית לעשות פעולה. אבל זה עדיין לא אומר שאני לא אצער אותה. אני אני כן הולך לצייר אותה, כאילו לא אני, חס וחלילה, אבל אמרתי, לא, מה, היא, הילדים, מי יתיר לך? אתה חושב שאתה יכול לתרום? תתרום קודם כל הבית שלך. אז הוא חשב ש... אמר לה, הרב אבניאר לא היה אומר כמוך. אמרת לו, אני מוכן להתערב. שלח לו שאלה. וקבעו כמה ימים, הוא חזר אליו, אמר לי, למרבה הפלא, הוא הסכים איתך. אוקיי, לא פתעתי. זה הסתכלות מעובדת. בן אדם לא יכול לחשוב שגירושין זה מותר. לא, תראו כמה קשים גירושין. שרי דוד המלך, היו לו 18 נשים. לא רק היו לו 18 נשים, הרי חלק מהם היו הפילגשים. למה הוא לא לקח אותה כפילגש? אז חלק מהפילגשים היו במצב שהיה אסור לו לחיות איתם. כי הבן שלו אבשלום, כשהוא לקח את המלוכה, הוא אנס את האנשים האלה, נכון? מה? נטע אוהל. אז מאותו יום ואילך, דוד המלך פרש מהאנשים האלה. הם היו צורות, אגונות, חיות. ובכל זאת, למרות שדוד לא חי איתם כבעל ואישה, הוא סך הכל מממן אותם, והם באים לשולחן שבת. את זה אפשר להמשיך גם אם היא לא אשתו. אבל זה יצער אותה אם הוא יגרש אותה. אז דוד לא מגרש אותה. אז הוא לא מגרש אף אחת מהם. אז למרות שהיו לו כמה נשים שהוא בכלל לא חי כבעל ואישה, סך הכל ממן אותם, אבל זה כבוד, אני אשת את המלך. ואם הוא יגרש אותה, זה צער. אז לא, התירו לו לייחד, חכמים התירו לדוד להיות בייחוד עם אבישג השונמית, אמרנו שהבטין שלו גזרו על הייחוד עם הפנויה, הם התירו לו, ולא התירו לו לגרש. אמר רבי אלעזר, כל המגרש את אשתו הראשונה, כל המגרש את אשתו הראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות.
יש כתוב אבל הרב לא התירו לו לגרש, זה אומר שלא אפשר להבין מזה שלא התירו לו, זאת אומרת שהוא ביקש אולי ולא התירו לו.
מה צעד?
עדיין מראה כאילו, עדיין, הבית דין כאילו מחמיר בו עניין. אפשר כאילו...
אתה יכול, אבל השאלה היא מה הצעד לא להתיר לו, אם זה הפשעד. מה איסור?
הבית דין מבין שה...
אוקיי, אולי, אולי.
לא נשמע ככה, כי
הוא בא לשאול, כאילו.
היא אמרה לו, בא נתחתן, הוא לא רוצה.
לא, הוא בא לשאול, ואז אני אומר לו, עדיף כזה,
זהו, הוא בא לשאול.
אוקיי.
בא לשאול.
אל תשכחו שהוא היה בשעת הדחק. אתם אולי לא מבינים מה זה. אני גם לא הבנתי עד שהלכתי פעם לבקר, היה שלג כבד. והיה לנו שכן זקן שלא היה לו אף אחד שיגור אצלו, אז הלכתי לראות שהכל בסדר אצלו, שיש לו מים, שיש לו חשמל, שהכל הולך כמו שצריך. נכנסתי אליו הביתה, אני רואה בן אדם יושב עם רדיאטור לפניו, סמיכות עליו, כוס תה חם לידו ורועד כולו. כך הוא ישב בבית. אז התחלתי להבין מה זה והמלך דוד זקן ויחסו בבגדים ולא יחם לו. אני אף פעם לא דמיינתי את זה, שבן אדם כל הזמן רועד מקור.
אבל היום יודעים שסתם בגדים או סליחות שומר על החום. אם אין לך חום, אתה קר, אז...
כן, אבל כנראה שהסיפור היה יותר מורכב, כי גם הם ידעו שאפשר לקחת לו בקבוק מים חמים שיחבק את זה. גם הם ידעו שאפשר להדליק לו אש ולחמם את כל החדר. הם לא היו טיפשים, כאילו את זה... כנראה שהיה פה משהו אחר. חז"ל באמת אומרים שזה היה בכלל בעיה אחרת, בגלל שמלאך המוות שם את החרב לידו כשהוא בא להרוג בירושלים. אז דוד עם גורן הרבנה שהוא הביא את הקורבן, כתוב, מה זה לא חז"ל, זה בדברי הימים שהוא ראה את סוף שמואל ב', יש את הסיפור של המגפה, אבל בדברי הימים כתוב שהמלאך היה שם על ירושלים, וחז"ל אומרים שהוא קינח את החרב על הבגד של דוד. ומאותו רגע שדוד ראה את החרב של מלאך המוות לידו, הוא מזה הצטנן דמו, ומאותו רגע כבר לא יכל להתחמם. עכשיו, מה העניין שבתולה כן הצליחה לחמם אותו? אז אנחנו אומרים שזה לא משהו שאנחנו מבינים. איך החכמים שלו ידעו שזה דווקא יועיל? למה בתולה ולא בעולה? אם זה רק עניין של חום חיצוני, אז היו לו 18 נשים. לא היה לו בעיה לשכב מחד מנשב. כנראה שכשהוא היה עם נשב, זה לא חימם אותו. כנראה שיש פה איזשהו צעד שזה כן יצליח לחמם. שאל אותי מה פשט? אין לי פשט, אין לי מושג. קראתי את המפרשים לסיפור. הם מדברים על מציאות שבתולה יותר מחממת מבעולה. אין לי שום הבנה במילים האלה. בסדר, אני לא יודע. הם ידוע, אני לא יודע. אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר, וזאת שנית תעשו, הנביא אומר, וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח השם בכי והנקה מעין עוד פנות אל מנחה ולקחת רצון מידכם. הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו הסניגור שלך לא יעמוד בשבילך. המזבח שאמור לעמוד מול, להגן על האדם, מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לקבל קורבנות. הקדוש ברוך הוא אומר, בן אדם שבגד בשותף שלו, לקח חצי גוף וניסר אותו וזרק אותו, אז הקדוש ברוך הוא לא מקבל, מוכן לקבל סנגוריה. וכתיב, ואמרתם על מה? על כי השם מעיד בינך ובין אשת נעוריך. זה הפסוק הבא. אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בגדת, אז גם ההגנה שלך, הסנגוריה, אתה לא עמדת לצד אשתך, גם המזבח לא יעמוד לצד האדם. אמר רבי יוחנן ויתמר רבי אלעזר, אין אשתו של אדם מתה, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו, שנאמר, ואם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? זאת אומרת, בן אדם התחייב, לקח נדר, התחייב לתת איזושהי תרומה, והוא לא עמד בזה. אז זה סיבה שאשתו מתה. ולמה מבקשים ממנו ממון? בשמיים, תובעים אותו. אתה אמרת בבית כנסת שתיתן תרומה זו או אחרת, לא עמדת בדיבורך, זה תובעים ממנו מה? אם אין לך לשלם, אומר קהלת, אל תיקח שבועה, אל תיקח לעצמך, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? ואמר רבי יוחנן, כל אדם שמת אשתו ראשונה, כאילו חרב בית המקדש בימיו, שנאמר, בן אדם, אם אני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, לא תספול, לא תבכה, לא תבוא דמעתך, וכתיב, ודברה על העם בבוקר ותם תשתי בערב, וכתיב, הנני מחלל מקדשי, גאון וזכם מחמד עיניכם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא רצה לקחת דוגמה לחורבן הבית, מה הדוגמה, מה החורבן, זה החורבן של אשתו של יחזקאל, וזה בכלל, תמיד מאוד מעניין לראות את הלשון שאשתו היא מחמד עינו. מחמד עינו, זה מדובר על נביא. אז מה? כן, נביא זה אדם שכל המידות שלו מתוקנות, אשתו נקראת מחמד עינו. צריך לדעת שכמה שאדם יותר גדול, כך הוא יותר אוהב את אשתו. אנשים חושבים, אם אני גדול אז אני מנותק, כי סך הכל היא, מה היא יודעת, מה היא מבינה. אומרים שאשתו של רבי עקיבא איגר לא הייתה יודעת לקרוא לשון הקודש, ובכל זאת הוא היה מאוהב בה. אשתו של החפץ חיים, כשהחפץ חיים צריך להתחתן, כשחיפשו לו שידוך, כשאשתו הראשונה מתה, הוא אמר לילדים שלו, אני רק צריך מישהי שיודע לבשל תפוחי אדמה. אתם מבינים? לשים תפוח אדמה במים, להדליק את האש. לא צריך יותר מזה. היא לא צריכה לדעת יותר מזה. האנשים גדולים, היה להם קשר אדיר ועצום, אתם יודעים שהחפץ חיים היה ער שעות כל לילה בדיבורים עם אשתו? אתה מדבר איתו שעות כל לילה. אז זה לא היה לשון הרע, נכון? זה לא היה רכילות. הוא היה מנתב את השיחה לדבר איתה על, על ענייני השקפה, על ענייני עם ישראל בעולם. אשתו. זה לא שאני אומר שיש אידיאל שכל אדם ידבר עם אשתו שעות כל לילה. אני אומר, אבל אם האישה צריכה את זה, אז הוא לא אומר, שמי, אני החפץ חיים, שלום עליכם, קוראים לי ישראל מרמרד, יש לי הרבה ספרים לחבר, ואת קצת מפריעה לי עכשיו, תחיל לחדר ותני לי לעבוד. לא, היא צריכה לדבר, אז זה האדם שמדבר איתה. ומי יודע אם לא, בגלל זה הוא העריך ימים, עד למעלה מגיל 90, שהיה ממש גיל מופלג, אפילו הניו יורק טיימס כתב עליו כתבה כשהוא נפטר. כן, יש כתבה, אתם יכולים להשיג את זה על האינטרנט, מישהו שם את זה על האינטרנט, על הכתבה עליו כשהוא נפטר. נפטר לפני 87 שנים, נראה לי. כמדומני, כן.
למה אין את הצילום שלו?
יש. יש צילום אחד. לא התמונה שכולם מפרסמים, התמונה זה לא הוא, אבל יש צילום שלו.
התמונה זה לא
הוא,
נכון? אומרים לזה שופט בכלל.
ככה אומרים, כן.
מה? התמונה שכולם מגילים זה לא הוא?
ככה אומרים, אומרים שאמרו לו שהוא צריך ללכת להצטלם לדרכון, לא היה לו זמן, אז שכחו את השוחט להצטלם. ככה אומרים, אני לא יודע אם זה אמת. ככה אומרים. הלאה.
יש לו זכות רצינה.
אמר רבי אלכסנדרי, כל אדם שמת אשתו בימיו, עולם חשך בעדו. תמיד הגמרות האלה מפחידות. אני חושב שהם צריכים לעורר את האדם להתפלל שאשתו תאריך ימים. בן אדם הרבה פעמים מתפלל על עצמו, אבל איפה אשתו בתפילות שלו? אז היא גם, מה? בן אדם צריך לדעת, זה אולי המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחיים, זה אשתו. מה נעשה שאנחנו, כתוב בני האדם, נכון? אנחנו כולנו מקראים בני אדם. ומה הנקודה אצל אדם הראשון, על מה הוא נענש? שהיה כפוי טובה. המדרש אומר שאנחנו, כן, זה הטבע של האדם גם כן. כל עוד שאשתו לצידו, הוא כפוי טובה. הוא רק רואה את מה שלא טוב, מה שמעצבן אותו. אבל הוא שוכח את כל הטוב שהוא עושה איתו. כל אדם שמת אשתו בימיו, עולם חשך בעדו, שנאמר, הפסוק אומר באיוב, אור חשך בו לו ונרו עליו יידח. רבי יוסי בר חנינה, תמתי? אז כאילו כל העולם חשוך, כפרי נור. אנשים חושבים, מקסימום נתגרש, מה זאת אומרת? יש הרבה נשים טובות בשוק. נכון, יש הרבה נשים טובות בשוק, יש הרבה בנות טובות בשוק. אבל צריך לדעת שאין זיווג שני, זה לא זיווג ראשון. זיווג ראשון, יש סיבה למה שהגמרא ככה מדברת על אשתו הראשונה. יש בן אדם יש לו מצווה להתחתן שוב. זה נכון, זה מצווה שיתחתן גם אם הוא הביא ילדים לעולם, שלא יחיה לבד, אבל שידע שזיווג שני זה לא אותו דבר כמו זיווג ראשון. אין בן אדם זכה לאישה ראשונה שידאג לבנות את הקשר טוב, כי אין מציאות שזיווג שני יהיה כמו זיווג ראשון. זה פשוט עולם אחר. אתה בונה, אתה אוהב, אתה הכל, אבל זה לא אותו דבר. אשתו ראשונה זה עולם אחר, גם הקשר שלה אליו, גם הקשר שלו אליה, פשוט עולם אחר. אנשים לא קולטים כמה זה עולם אחר. חושבים ש יש סיפור על אחד שגירש את אשתו, וכעבור שנה, שנתיים התחתן איתה שוב. אז איזה חצוף פגש אותו בשמחה בחתונה, כשהיה נפרד, אשתו לא הייתה לידו. אז הוא שאל אותו, הוא אמר, שמע, אנחנו היינו חברים לאורך כל הזמן. שגירשת אותה, הבנתי. אבל למה התחתנת איתה שוב? אז הוא אמר לו, אני אומר לך את האמת. כשהייתי נשוי אליה, היה מאוד קשה. אז גירשתי אותה, באיזשהו שלב כבר לא יכולתי להיות. אז התחלתי להיפגש, התחלתי להבין מה זה זיווג שני. אמרתי, כזיווג שני, לא רע. התחתנתי איתה שוב. אז אני מאוד כועס על האדם הזה. אני לא יודע מי הוא. אני שמעתי את הסיפור, הבנתי שזה סיפור מפורסם. ואני הבנתי שזה מפורסם אולי אפילו עם שם אומרו. ואני חושב שזה חוצפה. לדבר ככה, התחתנת איתו שוב, אז תגבה אותה, אתה אומר, מה? לא, הוא אומר את האמת. בסדר? טוב, אני חושב שזה אומר אמת על שניהם, לא רק עליה. אומרת הגמרא, רבי יוסף בר חנינה אמר, פסיעותיו מתקצרות, פתאום הבן אדם, אפילו הצורה שהוא הולך היא אחרת, מתוך הצער שנאמר, כתוב באיוב, יצרו צעדי עונו ותשליחהו עצתו. רבי אבא הוא אומר, עצתו נופלת, שנאמר ותשליחהו עצתו. הוא כבר אין לו את היישוב הדעת, הוא לא מצליח לתת עצה כמו פעם. אמר רבא בר בר חנה, אמר ביוחנן, קשה לזב גם כקריאת ים סוף. חבר'ה, אחרי זה אתם תוכלו לדבר בכל השב ברכות. אז תדעו שתמיד חשוב לדבר בצורה אופטימית. אל תצטטו את החלק של אשתו מתה בחייו. אז אין סיבה לדבר על מוות בשב ברכות. צריך לדבר על חיים. רבי יוחנן אומר לנו שהעניין של זיווג, להתחתן, זה קשה כקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף מה היה? היה שינוי דרך הטבע. לא רק שהיה שינוי דרך הטבע, אלא מלאכי השרת לא הבינו למה שהים סוף יקרה לזה ולא לזה. למה באמת שזה ילך ככה? אז הקדוש ברוך הוא צריך להיכנס לתמונה. זה מעל הטבע, מעל אפילו ההבנה של המלאכים, שנאמר, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. כן? אז אל תקרי מוציא אסירים, אלא כמוציא אסירים, אל תקרי בכושרות, אלא בכי ושירות. אחרי נישואין יש בהם גם בכי וגם שירות. זה בן אדם, לפעמים צריך להגיע לזה מתוך בכי, אז הוא מגיע לשירות, עד שהוא מוצא את בת זוגו. איני, ואמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום כל מיצירת הבלד, בת כל יוצאת ואומרת בת פלון לפלוני. אז זה כבר נקבע לפני שהוא נולד. אז מה כל כך קשה לזה גם? על פי המזלות, על פי הטבעים, כבר בשמיים קבעו מי תהיה בת זוגו. אומרת הגמרא, לא קשה, ה בזיווג ראשון, ה בזיווג שני. כשזה בהתחלה, והילדה סך הכל בת 13, והוא סך הכל בן 15, זיווג ראשון. אז זה באמת כבר, אין להם עדיין, הטבע עוד לא חזק אצלם, אז באמת אפשר לקבוע מראש. אבל כשזה זיווג שני, זה מצב שהוא כבר בן 22, הוא כבר בן אדם מבוגר, הוא כבר יש לו אופי, היא בת 18-19, לה יש אופי, אתה מגיע לזיווג שני, זה דבר שמסובך, באמת, עד שאתה...
זיווג מאוחר,
אוקיי. אז זה באמת, לפי המעשים, זה קשה לזווג, כי זה צריך להיות, לפי כל אחד, איפה הוא, לך תמצא לו מישהי שמתאימה לו. אז זה אנשים, כן.
אל תקריא מותי הסרים. מה זה אל תקריא
על זה? זה צורת רשע, הנה הכי נעמי, זה צורת רשע. חזל ידעו מתי לומר את זה. אנחנו לא היינו יכולים לומר את זה. ככה זה נראה, כן. אז אנשים לפעמים לוקחים את זה מחוץ לפרופורציה. הם אומרים, קשה לזווג גם, אז צריך להזדרז, זה נכון. פעם היה שידור שרצו להציע, שאלו את חזוני שהבחור ישן, האם להעיר אותו? זה אומר, כן. צריך, בשביל זיווג צריך, כן. תעירו אותו, להציע לו את השידור. מידך גיסה, אני זוכר פעם, כל פעם שהציעו לי בחורה ספציפית, או שאני הייתי תפוס או שהיא הייתה תפוסה. היו שתי בחורות שהיה מאוד נראה שזה יכול להתאים. וכל פעם או אני או היא תפוסה, הלוך ושוב, הלוך ושוב. ואז בום, יום אחד אני מקבל טלפון, זו פנויה. אחרי 10 דקות, זו פנויה. עכשיו מה אני אמור לעשות? אז אני מברר, ושניהם נראות הצעות מאוד טובות. מה אני אמור לעשות? אז אני הרגשתי שזה לא יפה לי להיפגש עם שני בנות בבת אחת. אז התקשרתי לרב פסן זצל, שאלתי אותו, העניין הזה שבן אדם צריך להזדרז בעניין זיווג, איך זה הולך? כמה אני צריך להזדרז? שמה יקדמנו אחר, הגמרא אומרת, אז כמה אני צריך להילחץ שמה יקדמנו אחר? אז הוא אמר לי, הגדר הוא שבכל מצווה אתה צריך להשתדל, בוא נאמר, X, ופה אתה צריך קצת יותר מ-X. לא להשתגע. אם, בוא נאמר, אתה, אני אתן דוגמה מימינו. אם בוא נאמר, אתה מחכה להצעה ספציפית, אמרו לך שהתקשרו אליך. וכללית, אתה לא מסתובב עם הפלאפון כל היום. אתה משאיר את הפלאפון בחדר, אז היום תסתובב עם הפלאפון. תלך שלב יותר. לא להשתגע. לא לומר, שמע, השם יקדמנו אחר, אז אני צריך עכשיו להפוך עולמות. אני אלך עד הבית שלהם, אדפוק, אמצע הלילה, לא מעניין אותי. צריך להיות בפרופורציה. אז אי אפשר להילחץ מזה יותר מדי, אבל צריך לדעת שצריך להשתדל בזה קצת יותר ממצווה אחרת. שם יקדמנו אחר. יש פה צעד שאתה כן צריך לדאוג שמה שאפשרי יקרה. בן אדם לא יכול לקחת את זה בכלילות. נו, הבת זוג כבר קבועה בשמיים, זה יסתדר. זה לא. אני הסכמתי להיפגש עם אחת מהם, ולא התחתנתי איתה. זה סיפור מעניין, זה באמת היה מאוד מאוד קרוב, היא רצתה להתחתן. כאילו היא רדפה אחריי לשנה אחר כך. כאילו היא מאוד רצתה שנתחתן, וזה באמת היה מאוד קרוב, אבל זה היה ברור לי שלא, והיא באמת התחתנה עם מישהו אחר, ברוך השם. והאחרת, שאני באמת אמרתי, אני הולך על משהו אחר קודם, התחתנה עם זה שהיא נפגשה איתו אחר כך. אז אני ביליתי עוד שנה וחצי, אני לא מאמין להסתכל אחורה ולומר, נו, הייתי צריך לעשות ככה, עשית את המקסימום. אבל בכל זאת, אתה יודע, באיזשהו מקום בתוך תוך רע, אתה אומר לעצמך, נו, מה הייתי אמור לעשות, ריבונו שלם. אז כל פעם הייתי אומר לעצמי, טוב מאוד, זה ברור שהיא לא הייתה בת זוג שלך, כי התחתנה עם מישהו אחר. אבל באמת, ככה היה, שכאילו הלכתי על אחת, והשנייה התחתנה עם מישהו אחר, כאילו נפגשה עם מישהו אחר והתחתנה איתו, לא חזרה לשוק, כאילו. אני לא הרגשתי שזה הוגן. אני לא הרגשתי שזה יפה. לא עשיתי את זה, ואני לא הצטערתי שלא עשיתי את זה. בוא נאמר ככה. בוא נאמר, אתה נפגש עם מישהי, ואז אתה פתאום הולך לתחנה המרכזית, ואתה רואה אותה נפגשת עם מישהו אחר, תוך כדי שכאילו, אתה באמצע קשר איתה, והיא נפגשת עם מישהו אחר, איך אתה היית מרגיש? אז אתה מסכן, גם אם אתה תסביר לי שזה אתי וזה הוגן והכל, אתה כן לוקח איזשהו סיכון שתפגע במישהו, נכון? אני לא חושב שזה בסדר, אבל גם אם מישהו יחלוק עליי בזה, אני עדיין אומר שאני חושב שאתה לוקח סיכון על לפגוע במישהו, וזה לא נראה לי בסדר. אז יש כאלה שטוענים שהם יכולים, אני לא, אני לא, על זה אני כבר לא יכול להתווכח עם אנשים. אני מסכים איתך.
באמת.
אני מסכים איתך, אבל זה כבר נתון לוויכוח. מה שאני אומר, אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה. טוב, נעמוד פה, נמשיך פה מחר בעזרת שם.